הרב בני לאו.
פרק כף מכניס אותנו לתוך הזירה הצבאית, אנחנו יוצאים למלחמה. אי אפשר להשוות את דיני המלחמה של התורה לדיני המלחמה של החברה בת זמננו, אבל את האתיקה העיקרית, את ראשי הכותרות, את הכיוון הרוח של התורה, אפשר לשמר ולטפח מאוד מאוד. יש כמה עקרונות שנלמדים מהפרק שלנו, שאליהם אני רוצה לשים את המבט בלימוד של היום. הדבר הראשון אומרת לנו התורה, בכי תצא למלחמה על אויביך, יש לנו כהן שהולך לדבר אל העם, ומשמיע להם גם דברי חוסן, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו, וגם יושעים, עומדים ומשחררים את אלה שצריכים שחרור מהמלחמה. יש את האנשים שבנו בית ולא חנכו, את אלה שנטעו כרם ולא חיללו, את אלה שנשאו אישה ולא הכניסו לביתם, הרסו אישה ולא לקחו אותה, ויש את האיש הירא ורך הלבב, לא ימס את לבב אחיו, אחיו כלבבו. אלה המשוחררים מאורחי המלחמה הזאת. וצריך לומר שכשעוסקים בענייני צבא ועורף או צבא ואזרחות, הרבה הרבה פעמים יש איזו תחושה שרק מי שמוכן לוותר על הפרטי שלו, לוותר על הקניין ועל המשפחה ועל האישה והילדים, ולהיות כל כולו קודש מסור לתוך המלחמה, אז הוא זה שיכול לנצח בקרב. האדם במרכז זאת אמירה ששייכת לכמעט הייתי אומר פוסט מודרנה, שמבקשת לקעקע את החוסן של ההתגייסות הקולקטיבית, ורוצה לראות את האינדיבידואל, את האדם, את הליברל בתוך המרכז של ההוויה כולה. ויש מעין ויכוח, כאילו ויכוח, בין שני זרמים, בין הזרם הדורש התעצמות ממלכתית לטובת האומה הקולקטיבית, ויש איזה קולות של אינדיבידואלים שמבקשים התעצמות של היחידים, ולראות את פני האדם ולא את המדים שבאדם. והאמת היא שכשאתה קורא את פרשת החוזרים מאורחי המלחמה, אתה מבין שיש פה שפה כפולה, מאוד מאוד עדינה, מאוד יפה. יש פה מצד אחד את היציאה למלחמה שעומד הכהן ואומר דברי כיבושים לעם, אל תראו, אל תחפזו, אל תפחדו מהאויב, אתם עושים מלחמה שהיא צודקת. השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. זאת היא שפה שאומרת מלחמה צודקת, אתם עושים את הדבר שהוא גם רצון אלוהים, הוא הדבר הנכון לעשות לטובת העם, לטובת האומה, אתם עושים את שליחות האומה. זאת היא, זה פס כל אחד. ויחד עם זה, אותו צבא גדול, אותה משטרה, אותה כהונה, אותו פיקוד, שם לב אל היחידים, ויודע שמקור הכוח של הצבא, זה כשאתה רואה את האדם שבתוך המדים, אתה רואה את האדם שבתוך הטנק, ואתה שם אליו, אתה שם ממש את לבך אליו, אתה לא מוותר על לשים לב לחולשה, לצורך. הכרה בחולשה היא חיסון הצבא ולא הריסת הצבא. יש פה כאילו איזושהי אמירה שאומרת, אנחנו רוצים חיילים שיש להם נכונות לתת את כל מה שהם יכולים לתת, כי הם יודעים שבזמן אמת אנחנו, המערכת, ניתן את כל מה שאנחנו יכולים כדי לחסן, לחזק אותם. זה צבא שרואה את האדם ומגדל את האדם ומכיר גם בחולשה של הרגע. זה פרק, זה החלק הראשון של הפרק. אחר כך מגיע חלק נוסף, שאחרי שאנחנו יצאנו, הגענו לעיר להילחם עליה, אומרת התורה, וקראת אליה לשלום. כאילו הערך הראשון שמבקשת התורה לומר, בין מלחמה לשלום, אנחנו קודם כל בוחרים בשלום. המלחמה הזאת, הברירה השנייה, היא לא הברירה הראשונה. עכשיו נכון, צריך לומר, השלום של התורה לא נראה כמו השלום שעליו אנחנו מדברים במציאות המודרנית שלנו. השלום של התורה אומרת, שאתה כובש את הארץ הנמצא בה, הם יהיו לך למס ועבדוך. יש כובש ויש נכבש. וההבדל הוא כמובן שהיום אנחנו מדברים על שלום במובן של הכרה בשונות ובזכויות של הטריטוריה של השני ובחירות של השני, אבל הערך נשאר אותו ערך. במלחמה שופכים דם, בשלום מנהלים שיח, והתורה אומרת ובחרת בשלום. יש פה העדפה מאוד ברורה מבחינת אתיקה שבין מלחמה לשלום. ודבר נוסף, כשאתה נלחם מלחמה על אומה אחרת, ונתנה השם אלוהיך בידיך, והקיט את כל זכורה לפי חרב, הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך. תבוז כן. התורה אומרת, אתה לוקח שלל, אתה לוקח את הנשים ואת הילדים ואת הקניינים. זה דבר שהיום היינו אומרים תוקפנות חמורה. אבל כשקוראים את האתיקה של התורה, מבינים שנאמר פה משהו הרבה הרבה יותר גדול. התורה אומרת שאתה עושה מלחמה, אתה עושה מלחמה נגד אויב ולא נגד האזרחים שכלואים בתוך שטח המלחמה. זאת ממש עזרה של תורה לא לפגוע במי שאיננו מעורב כאויב. יש נשים ויש טף ויש קניינים, אל תפגע בכל מי שנמצא בטריטוריה במרחב המלחמה. איך עושים את זה? התורה יודעת בדרכה לדבר על שלל, אבל כשהתורה מדברת, היא מדברת על האתיקה. תבדיל בין האויב הלוחם לבין מי שנמצא במעטפת הלוחמה מצידו של האויב. את האחרונים תשמור, הם לא האויבים שלך.